כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
היה זה הטוב בזמנים, היה זה הרע בזמנים. היה זה עידן החוכמה, היה זה עידן הטיפשות. היה זה תור האמונה, היה זה תור הספקנות. היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים. היה זה אביב התקווה, היה זה חורפו של ייאוש. הכל היה אפשרי, דבר לא היה אפשרי. כך נפתח ספרו של צ'רלס דיקנס בין שתי ערים, וזו כנראה הפתיחה המפורסמת ביותר בהיסטוריה של הספרות. האם יש לכך קשר לעובדה שבין שתי ערים הוא כנראה גם הספר הנמכר ביותר בכל הזמנים? ייתכן, אחרי הכל מדובר על כ-200 מיליון עותקים של יצירת המופת הזאת שכתב דיקנס ב-1859. ב-1895 אגב החלו לפרסם רשימות של רבי מחר שמלוות אותנו עד היום, אבל האם רב מחר, בסט סלר, כלומר ספר שנמכר בכמויות גדולות במיוחד, הוא גם ספר טוב בהכרח או יצירת מופת? במקרה של דיקנס התשובה חיובית, כך גם לגבי ספרו של וולפגנג פון גתה, איסורי ורטר הצעיר, שמתפרסם ב-1774, והופך בתוך זמן קצר להצלחה היסטרית. הוא משמש השראה גם לאופנת לבוש, ומוצרים כמו ספלי תה וקנקני קפה, כלי מטבח, כל מה שנראה כ-220 שנה לאחר מכן בהיסטריית המחירות של ספרי הארי פוטר, מאת ג'יי קיי רולינג. אז קורה שיצירות גדולות הופכות גם לרבי מחר, אבל בהרבה מן המקרים רבי מחר יכולים להיות ספרים רדודים שמכוונים למכנה המשותף הנמוך ביותר, שיש בהם מרכיבים שמבטיחים הצלחה מסחרית, וכמובן שישנם כוחות וגורמים שמושכים בחוטים גלויים ונסתרים ומשפיעים באופן מובהק על האפשרות או ההבטחה שספר מסוים ייכנס לרשימה הנחשקת. אז כשאנחנו רואים את השמות ברשימה המתפרסמת בעיתון, או מבחינים במדבקת רב מחר על הספר בחנות הספרים, מה עומד באמת מאחורי התואר הזה? האם יש לו כיסוי? ואיך לכל הרוחות מצליחים להיכנס לאותה רשימה? אז היום במאחורי הקלעים נציץ אל מעבר לרבי המחר, ולצידם יצירות המופת. איתי עיתונאית הארץ אלית קרפ, ובעלת המדור לשעבר במוסף ספרים שנקרא רב מחר. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום עלית.
שלום רותי.
אז גתה לא שיער שספרו יהפוך להצלחה בינלאומית שכזו, אבל נראה שוורטר הפך לרב המחר הראשון בתקופה המודרנית. הוא אולי לא שיער, אולי לא כיוון, אבל אפשר בכלל לנבא או לכתוב באופן כזה כדי שההצלחה מסחרית תהיה בהישג יד?
אם זה היה אפשרי, אני מעריכה שכל מי שיודע כמה מילים וכמה צורות תחביריות, היה פשוט יושב וכותב לעצמו רב מחר, וחלק בוודאי היו מצליחים. אבל אני לא חושבת שיש איזושהי נוסחה. אני חושבת שאנחנו יכולים להצביע בדיעבד על דברים שהפכו ספר מסוים לרב מחר, אבל לתכנן רב מחר קשה.
הספר הזה נחשב רב המחר הראשון בתקופה המודרנית, אבל בכל זאת אנחנו מדברים על ספרים מלפני 150-200 שנה, לפני תעשיית יחסי הציבור והשיווק האגרסיבי. די מפתיעים הנתונים האלה, נכון? דיקנס, היית מאמינה?
בטח שהייתי מאמינה. דיקנס היה סופר מאוד מאוד אהוב, והיו לו יחסים הדדיים עם הקהל. הקהל אהב אותו, והוא היה צריך להתפרנס. היו לו 10 ילדים שהוא רצה להציל אותם מהגורל שהיה מנת חלקו, והוא כתב כמטורף. הוא לא כתב רק רומנים, הוא כתב כמובן בעיתון. הוא נסע לאמריקה ושלח משם רפורטז'ות לעיתון שלו. הוא היה אדם מאוד מאוד חרוץ, מאוד מאוד פורה.
כן, אבל עדיין זה לא מבטיח שהספרים שלו יהיו הספרים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. שנים.
נכון, וזה באמת דבר שאולי צריך להזמין לפה גם כלכלן כדי שיסביר את זה. הוא הצליח לדבר כנראה אל ליבם של קוראיו באותם ימים, והיו לזה גם איכויות נלוות של לשון, של עלילות מפותלות, שדרך אגב העלילות המפותלות שלו היו תוצאה מזה שאת רוב הרומנים שלו הוא פרסם בהמשכים, ואנשים היו מתארגנים הרבה פעמים, קונים את ההמשך, וסוחרים מישהו כדי שיקרא את זה לפניהם. אנשים עוד לא שלטו בקריאה ובכתיבה ברמה שבה אנחנו רגילים אליה היום, ולעומת זאת לא היה טלוויזיה, לא היו מסכים. זה דבר שאני רוצה להזכיר לך, שמאוד מאוד שיפר את מצב הספרות, העובדה שלא כן. היה מסך.
אבל עובדה שעדיין הוא נקרא גם היום, אם נתייחס לאלמנטים הספרותיים, יש בוודאי נושאים שידברו לקהל רחב יותר, נכון?
בטח. יש בוודאי נושאים שאנחנו יכולים לזהות אותם כנושאים של רב מחר, ודרך אגב, הרבה פעמים הנושאים האלה הם נושאים שמופיעים גם ביצירות מופת. וההבדל בין רב מחר שהוא ספר רדוד ונמכר באופן נפלא, לבין יצירת מופת שהיא לא נמכרה רק פעם אחת, אלא היא נמכרת במשך מאות, לפעמים אפילו אלפי שנים, הוא בהחלט נושא שניתן לדון בו ארוכות.
על איזה נושאים אנחנו מדברים?
אחד הנושאים שמאוד מאפיין רבי מחר זה למשל מוטיב המסע. מסע זה כנראה איזשהו רעיון שאנשים מאוד מאוד מתמסרים אליו. אנחנו כמובן רואים את זה בספרות המקראית, אבל אנחנו גם רואים את זה במסעות ההלך, למשל. אנחנו רואים את זה אצל קנדיד של וולטר, שגם היה רב מחר גדול בזמנו, ואנחנו רואים את זה גם בספרים מודרניים, שממש התפרסמו עכשיו. מישהו יוצא למסע, ולא רק הדרך נפקחת לפניו, אלא גם נפשו נפקחת לפניו. וזה נושא שמאוד מעניין אנשים, המטמורפוזה הזאת שהוא עובר.
מה עוד?
אני רוצה לעבור לקצה השני. סקס שנכתב על ידי נשים ולמען נשים. כמו 50 גוונים של, כמו הספרים של איילת סטוביצקי, שכותבת אירוטיקה ואולי אפילו פורנוגרפיה למען נשים. נשים רבות רואות בהם ספרים שמבטאים איזושהי מיניות חבויה שלהם, שהן לא הורשו לדבר עליה עד כה, ואם כתבתי כמה פעמים, ואכן עשיתי את זה, שהספרים האלה הם משעממים עד מוות בעיניי, מכיוון שהם נראים לי בעיקר כמו איזה חוברת שפורסמה על ידי מכללת וינגייט לספורט, רק בלי בגדים, אז קיבלתי טוקבקים מאוד מאוד זועמים, שהבנתי שהם מתנגדים לעצם העובדה שאני קראתי תיגר על הטקסטים האלה. תראי, נושא של זהות זה נושא של רב מחר. ילד שלא יודעים מיהו ומתברר מיהו. אני חושבת שהדוגמה המפורסמת ביותר לזה, זה כמובן המלך אדיפוס, שלא ידעו מיהו ובסוף התברר מיהו.
את מדברת פה על נכון, אחת מיצירות המופת.
נכון, נכון. זה דוגמה ליצירת מופת.
וזה, את אומרת אבל... שגם ברבי המחר שנכתבים היום,
תראי,
זה עובד.
תראי, אור בין האוקיינוסים, שזה ספר שנכתב על ידי גברת שקוראים לה סטדמן, זה ספר שנפתח בזה שזוג שכבר איבד כמה וכמה ילדים, מוצא תינוקת בתוך סירה על שפת המים, על יד הבית שלהם, באי מדרום מערב לאוסטרליה. עכשיו, פתיחה כזאת היא פתיחה מבשרת, אין סוף דברים. קודם כל, תינוק שמוצאים אותו בעריסה, עזוב, בתוך מים, זה תכף מביא אותנו לטקסטים מקראיים, כן. כי גם את משה מצאו ככה, נכון? אבל לא רק את משה, גם את מייסדי רומא, התאומים, רומוס ורמלוס, מצאו בסירה כזאת קטנה. ובנוסף לזה, העובדה שלא יודעים מי זה הילד הזה, ובסוף התברר מי הוא הילד הזה, וזה ברור מהרגע הראשון, מהשורה הראשונה, זה גם מוביל אותנו ליצירות מופת, לקלאסיקות עמוקות. האם ההבטחה הזאת מתקיימת? היא לא חייבת להתקיים כדי שהספר יהיה הצלחה. זה מספיק שאפילו באופן בלתי מודע, הסופר פורט על איזשהו נים עמוק. זה אולי לא מודע אצלו וגם לא אצל הקוראים.
ויש נימים נוספים, נכון? אמרת לי מאבק באיתני הטבע.
מאבק באיתני הטבע, בוודאי. מאבק באיתני הטבע זה נושא שהוא לא רק נושא אחד, כמו שאנחנו רואים אותו למשל אצל בבלתי נראים של רוי יעקובסן, שזה תיאור של חיים באים מצפון מערב לנורווגיה, חיים של דייגים, שהם אוכלים את מה שהם תופסים, והם חיים בבית שהם בנו אותו בעצמם, מתישהו פחות או יותר באמצע המאה ה-20. אבל הספר הזה הוא לא הספר היחיד של מאבק באיתני הטבע. הווריאציה על נושא המאבק באיתני הטבע, זה למשל הספר על הגינה שכתב מאיר שלו, ממש בימים אלה. ולמה?
שהוא רב מחר היסטרי.
מכיוון שגינת בר לדוגמה, זה אוקסימורון שאני לא יודעת אם כולם שמים לב לזה שזה אוקסימורון. כי אם זה גינה, אז זה לא בר, ואם זה בר, אז זה לא גינה. אבל הוא אומר לא, אני רוצה לאלף חלק מהטבע, ואני אראה לכם איך עושים את זה. ושם, באופן שבו הוא בעצם מאלף חלק מהטבע לתוך הגינה שלו, ועושה את המניפולציה הזאת, הוא מוליך אותנו לא רק למאבק באיתני הטבע, אלא לנושא נוסף שהוא מאוד מאוד נפוץ בספרות, וזה נושא הגן. הגן הזה שכולנו גורשנו ממנו, גן עדן, הוא קר נרחב לכתיבה ספרותית. שוב, אנחנו רואים את זה במקרא, אבל בכמה הזדמנויות, כולנו שואפים לגן הזה, לגן עדן הזה שגורשנו ממנו, ואפילו אם אנחנו לא מרגישים את זה, הרי גינת בר זה אוסף רפורטז'ות, זה המספר והמחבר שם, הם דמויות מאוד מאוד קרובות, ואף על פי כן כישרונו של מאיר שלו לוקח אותנו וביד בטוחה מוליך אותנו לתוך הגן עדן הפרטי שלו.
אל הגן עדן הפרטי שלו, ואל רשימת רבי המחר.
וכל אחד והגן עדן שלו.
בעת האחרונה גם רומנים היסטוריים זוכים להצלחה מסחרר, או פסאודו-היסטוריים, כמו למשל בת בולן האחרת, רומן על אחותה הלא ידועה של אן בולן, אשתו של הנרי השמיני, ובכלל, כל הספרים האלה של פיליפה גרגורי, או איזה גילוי סוד נסתר ועתיק שראינו בצופן דה וינצ'י, סקס הזכר, ציפורי אהבה, אגב, מייקל קורדה, שהוא כותב ועורך ותיק בהוצאה הגדולה סיימון ושוסטר, הוא כתב ב-2001 ספר מעניין על רבי המחר במאה ה-20 בארצות הברית, Making the List, זה שם הספר, והוא מדבר על כך שרבים מהספרים שהופיעו ברשימה הזאת ונמכרו במיליונים, התגלו כבעלי כושר שרידה נמוך במשך השנים, ובכלל לא נקראים היום, והוא אומר שהרשימות האלה הכילו תמיד גם ספרי דיאט, עזרה עצמית, זיכרונות של סלבריטאים.
תראי, רומנים היסטוריים עם גיבורים בדיוניים, כמו אחותה של אן בולן, למשל, שהיא אישיות שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר, זה באמת מתכון להצלחה. למה? כי הרקע ההיסטורי ידוע, נכון? אנחנו יודעים על הנרי השמיני, על עלילותיו, על נשותיו, את מי הוא רצח, את מי הוא גורש.
שזה טלנובלה נפלאה.
זה יותר מטלנובלה, מכיוון שבטלנובלה מקימים אנשים לתחייה, מה שלא קרה בקרב נשותיו של הנרי השמיני לצערנו.
אבל הנה, מכל מיני ארונות מוציאים אחיות נסתרות.
נכון, הטריק הזה של להשתיל גיבור בדיוני בתוך עלילה היסטורית ידועה, הוא טריק מצוין. ולמה? מכיוון שהעלילה ההיסטורית היא ידועה, אפשר לתחקר אותה, וזה נותן המון חופש לגיבור לעשות מה שמתחשק לו. הגיבור הזה יכול להתאהב, הוא יכול לבגוד, הוא יכול לעשות הכל מה שעולה בדעתו, וזה גם בעת ובעונה אחת. וכאן אנחנו באים לצופן דה וינצ'י, למשל, מאפשר לנו לנסות, אף פעם לא בהצלחה דרך אגב, למשש את האמת. אנשים נורא אוהבים את האמת, את יודעת, או לחשוב שהם בעקבות איזושהי אמת. על הדבר הזה רכבו כמובן סוחרי מזכרות במהלך ימי הביניים, היצירה הגדולה ביותר, נדמה לי שהוא קדשה לזה, זה Canterbury Tales, שבזה גם לסוחרים וגם לקונים של מזכרות מהסוג הזה, שמכרו חלקים מהנזר של ישו בזמן שהוא נצלב, חתיכות מהצלב, דברים מהסוג הזה, וכמובן, הגביע הקדוש, שכולנו מכירים אותו גם ממונטי פייתון. אנחנו מחפשים אחרי איזושהי אמת.
נסתרת.
נסתרת, בוודאי.
וזה מתכון.
שאיש אחר, שאף אחד לא יודע עליה, וזה גם, יש לזה המון וריאציות, ואם את רוצה אני אדבר על חלק מהן, וריאציות דתיות, יש לזה וריאציות היסטוריות, ויש לזה גם וריאציות אומנותיות. לדבר הזה שאנחנו רוצים למצוא אותו.
בארץ? בוודאי יש תכנים ומאפיינים אחרים, נכון? רומנים על קהיליית המודיעין. אתמול נדמה לי פורסם בעיתון שספר של רונן ברגמן על כוחות המודיעין והביטחון בארץ הוא רב מחר אדיר בחול.
וגם ספרים של כותבים אחרים, כל ספר שמנסה לחשוף איזה שמנגנונים, ולא חשוב בהקשר הזה אם זה ספר תיעודי של היסטוריון רציני, או שזה ספר של מישהו שיושב בתוך המערכת וכותב רומנים בשמות בדויים, ויש כאלה לא מעט דמויות היום, כן? אחד מהם אפילו כותב לי מדי פעם בשמו הבדוי, בתגובה לביקורות שאני מפרסמת. אנחנו חושבים שאם אנחנו נקרא את זה, וגם אנשים בחוץ לארץ מתפתים לאשליה הזאת, אנחנו נדע משהו על איך הדברים האלה בעולם האפל של שירותי הביון הישראלי קוראים. מכיוון שאני כבר די הרבה שנים קוראת ספרים, אז תרשי לי לפקפק באפשרות שהדברים האלה הם חושפים את האמת. הם אולי, כמו ספרות ריאליסטית, משתמשים במניפולציה יותר מתוחכמת כדי למכור לנו שקר אחר. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment so overdue.
באמת מאפיינים את הכתיבה כאן בארץ לעומת כתיבה מחוץ למקומותינו?
תראי, אני אגיד לך קודם כל שני נושאים שלא מאפיינים את הכתיבה בארץ ועליהם...
ושזוכים להצלחה.
כן, תראי, הסופרים הישראלים, והם עדיין לא השתחררו מזה למרבה הצער, עסוקים בכל מיני עניינים נורא נורא רציניים. יש שני נושאים שלדעתי הם נמנעים מהם, ואם הם במקרה עוסקים בהם, הם בדרך כלל עוסקים בהם באופן גרוע. אחד זה סקס, והשני זה הומור.
שזה דווקא הנושאים שהיו אמורים לתת רבי מחר.
נכון, ואיכשהו ההומור היהודי הוא מסורב העלייה הגדול של הספרות העברית, הוא לא עלה לארץ. הסופרים שלנו הם לא יודעים להצחיק בכלל. יש המון נושאים שמטפלים בהם, מטפלים בהם נורא נורא בכובד ראש, ולא מרשים לצחוק מהם. ובמסגרת זאת, קודם כל, כמובן השואה היא עדיין נושא מאוד מאוד מעניין,
מעניין ומצליח.
מעניין ומצליח, כן. שאני אומרת מעניין, אני מתכוונת לזה שהרבה אנשים רוצים לקרוא.
זאת אומרת, ספר שקשור באיזשהו אופן לשואה, יש לו סיכוי גבוה להיות רב מחר.
בהחלט, בין אם הוא ספר אמיתי, הרבה שנים התייחסו אל השואה כאל נושא שצריך לכתוב עליו רק באופן דוקומנטרי. הדבר הזה מאוד השתחרר בשנים האחרונות. כותבים רומנים שיש להם תווים דוקומנטריים, אבל הם לא דוקומנטריים לחלוטין. זה דבר שבהחלט יכול להצליח. כוחות הביטחון בהחלט מושכים הרבה מאוד תשומת לב, עד שלפעמים נראה לי שהדמות של כוחות הביטחון, בעיקר של כוחות הביון, היא בעיקר משהו שנגזר מהספרות והרבה פחות מן האמת.
איך זה מתרגם קונקרטית, אגב? יש מספר מסוים של עותקים שקובע שזה רב מחר?
זה אחד הסודות הכי שמורים בתעשיית הספרים, ואני לא יכולה להגיד לך חד משמעית, אבל משהו אחד אני כן יכולה להגיד לך. הרב מחר העברי, הכתוב עברית, הוא קטן לאין ארוך מהרב מחר האנגלי, או מהרב מחר הצרפתי, ומהרב מחר הספרדי. אין מה לשוות ביניהם. ישראל היא ארץ קטנה, מספיק פה כמה אלפים כדי להיות רב מחר.
אז כמה?
אני לא יודעת להגיד לך מספר.
לא,
לא, לא, לא, והם גם שומרים את זה מאוד בסוד.
עכשיו, כשפניתי אלייך כדי שנדבר על מאחורי הקלעים של רבי מחר, ונזכיר אולי למאזינים שהיום במאחורי הקלעים, אנחנו משוחחות על רבי מחר ויצירות מופת בספרות, באולפן כאן תרבות, עיתונאית הארץ עלית קרפ, ואני רותי קרן. עכשיו, אגב, אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים ובשמה מחדש הסקטים. גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה, חדשות ועוד. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. אז אולי מישהו ימציא אפליקציה או יישומון לרבי מחר, אבל כשדיברנו אמרת לי, רב מחר ואחותו החורגת יצירת המופת.
והמיוחסת.
והמיוחסת. ולפעמים מתבלבלים ביניהם, נכון? לא כל רב מחר הוא יצירת מופת, נהפוך הוא, וודאי שלא כל יצירת מופת הופכת לרב מחר. בהקדמה שלו לתרגום שירי מלרמה, מצטט דורי מנור את פול ולרי שכתב פעם, שוו בנפשכם מה דרוש כדי להתחבב על 3 מיליון קוראים. פרדוקס. דרוש לשם כך הרבה פחות משדרוש כדי להתחבב באורח ייחודי על 100 בני אדם. אז נדמה לי שהאמירה הזאת מתייחסת בדיוק להבחנה בין יצירת מופת לרב מחר. לפעמים יש קורלציה, כמו במקרה של בין שתי ערים, ויצירות מופת או ספרים טובים אחרים. השאלה אם באמת יש דמיון בנושאים, ואז ההבדל הוא בסגנון, בעיצוב הדמויות, בעומק הפסיכולוגי, ואולי אפילו איזה אתגר, כמו שוולרי מרמז, שקוראים מעטים יכולים לו.
אני חושבת ששתינו מסכימות על זה שמקבט היא יצירת מופת. האם גם הרומנים הנפוליטניים של אלנה פרנטה הם יצירת מופת? הם מכל מקום רבי מחר היסטריים, נכון? מה משותף לשתי היצירות האלה? השניות שמאפיינת מאבק בין ציוויליזציות שעומדת ביסודן של הרבה מאוד יצירות מופת, כן? אני מזכירה לך את הפתיחה של מקבט. מקבט ובנקו הולכים על צלע ההר, ופתאום הם פוגשים את המחשפות, והמחשפות מדברות איתם ומברכות אותן, ובסופו של דבר, אחת מהן, השלישית, אומרת, שבנקו לא יהיה מלך, אבל ילדיו יהיו מלכים, מקבט יהיה מלך, אבל ילדיו לא יהיו מלכים. עכשיו, השאלה שמונחת בבסיס של הרעיון הזה, היא השניות שבסופו של דבר היא מאפשרת התגברות של ציוויליזציה אחת על הציוויליזציה השנייה. עכשיו, אלנה פרנטה לקחה את שתי הנערות, לנה צ'ירולי ואלנה גרקו, והיא מאמתת בין שתיהן. היא כמובן תובלת את זה בתוך ריאליזם כזה של נפולי. היא מכירה את הרחובות של נפולי, היא מתארת את הווזוב שמתנסה, דרך אגב, גם הודו פסגתי הווזוב. יש שם הרבה דברים של שניות. ויש המון אנשים שטעו לחשוב שזה ספר שמדבר על שתי חברות. וזה לא לגמרי טעות, כי זה גם ספר שמדבר על שתי חברות. אבל הוא בעיקר ספר שמתאר את ההתגבשות של הסופרת, את שני הקולות שמפעמים בליבה, ובסופו של דבר את הציוויליזציה של הסופרת מתגברת על הציוויליזציה החומרית שאותה מגלמת לילה צ'ירולי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, גם דיינסטי, הסדרה המהוללת שכולנו היינו דבוקים אליה בשנות ה-80 בטלוויזיה, מדברת בדיוק על אותו דבר, מי יירש את הנפט? והשאלה מי יירש את השושלת היא שאלה שמונחת בתשתיתן של הרבה יצירות מופת וגם רבי מכר.
ובכל זאת, אנחנו יכולים הרבה פעמים להתבלבל ביניהם. לפעמים באמת יצירת מופת יכולה להיות גם רב מכר, או רב מכר יכול להיות באמת ספר מאוד טוב. מה בכל זאת מבדיל?
בואי אני אגיד לך, תראי, למשל, בדיינסטי היו שתי נשים, היו קריסטל ואלקסיס, נכון? קריסטל הייתה הבלונדינית, אני לא יודעת אם את יודעת, בדרך כלל מלוהקת דסדמונה באוטלו כבלונדינית, דסדמונה לא תהיה שחורה. לעומת זאת, בקרמן, אני ראיתי אולי פעם אחת קרמן בלונדינית, קרמן היא בדרך כלל שחורה, ואלקסיס לעומת זאת, היא שחורה. הדברים מאוד מאוד מפורשים ברמה הוויזואלית. ביצירת מופת, א', אני חושבת שיש פחות שיפוטיות, וב', הדברים הם יותר עמוקים. הם עטופים במעטפות לשוניות. דרך אגב, גם אצל שייקספיר וגם אצל אלנה פרנטה, הם עטופים במעטפות מאוד מאוד מתוחכמות של עיצוב דמויות, של עלילות שהן מסובכות במידה, כי הרבה פעמים דווקא אחד הדברים שהופכים יצירה ליצירה פחות טובה, זה עלילה סבוכה מדי. עלילה שהכל אפשרי בה. דווקא להישאר בתוך איזושהי מסגרת פחות או יותר ריאליסטית, זה הרבה פעמים תו היכר ליצירת מופת.
רשימת רבי המכר החלה אומנה ב-1895, אבל כמעט 100 שנה לאחר מכן, ב-1993, החל הוא לפרסם במוסף ספרים של הארץ רשימות כאלה שהועתקו גם לעיתונים נוספים, ואז אגב ביקש המו"ל פרופסור מנחם פרי לפרסם רשימות נפרדות, אחת של ספרות קנונית ואחת של ספרות פופולרית. זה לא התקבל
כמובן.
אז דיברנו על הגורמים הטקסטואליים, על היצירות עצמם, אבל מה שאנחנו מכנים מאחורי הקלעים הפעיל והמניפולטיבי הוא הרבה מעבר ליצירה. קודם כל הסופר עצמו. כולנו יודעים שכל ספר שיפרסמו, עמוס עוז, דוד גרוסמן, שקיבל השבוע את ההודעה על זכייתו בפרס ישראל לספרות, מאיר שלו, א' ב' יהושע, צרוי השלו, יש עוד כמה כאלו, אבל אלו זה ודאי. גם אם הם יפרסמו את ספר הטלפונים, הם יהיו בראש הרשימה, אוטומטית. ועם כל הערכה לעובדה שמדובר בסופרי איכות, יש בזה משהו מקומם. הם מותג מצליח, מותג בטוח.
נכון, אבל יש מקום אחד שלא מרחמים עליהם, אני חושבת, וזה אולי מוסף הספרים של הארץ. כי אם מישהו מהרשימה הנכבדת שאותה הזכרת כרגע מפרסם משהו שהוא כמו ספר הטלפונים, או לא משנה, קורה דרך אגב לכל סופר, נכון? שהוא מפרסם יצירה שהיא פחות טובה מאחרות, אני חושבת שמבקרי הארץ באמת פועלים בניקיון לב בעניין הזה.
אבל זה לא משפיע, אבל זה לא משפיע.
אנשים קונים, נכון.
אנשים קונים.
אנשים קונים. וגם כולם אוהבים דווקא הרבה פעמים.
איך זה קורה? למה מספיק רק השם של הסופר, ולא משנה באמת מה הוא כתב, כדי שהוא יהיה ברשימה?
אני חושבת שההתאהבות של אדם בסופר היא דומה להתאהבות של כל אדם באדם אחר. קודם כל, הוא בונה לעצמו איזושהי דמות שהוא מאמין שהסופר...
אבל זה לא אדם אחד, זה מאות
נכון,
אנשים.
נכון, אבל מספיק שמישהו פעם אחת כתב ספר שדיבר אל ליבם של רבים, ויש הרבה סופרים כאלה. יש לנו את רם אורן שכתב את פיתוי, שהיה ספר מאוד יפה. יש לנו את צרויה שלו שמפליאה לתאר את נבחי חיי הנישואים. אני חושבת שרבות הנשים שקוראות אותה ומזדהות עם הכתיבה שלה. וברגע שפעם אחת ליבם נשבע והם נפלו בקסמיהם של הסופרים האלה, הם הרבה פעמים, כמו בכל אהבה, מוכנים גם לסלוח להם על הרבה דברים אחרים. וגם לקיים דיון. להגיד, תשמעי, תלכי פעם לחנות ספרים, אני בטוחה שאת הולכת, ותקשיבי מה שמדברים. אוי, אני מתה על צרויה של לב, אומרות הנשים הקונות זו לזו. כשהיא כתבה את חיי נישואים, זה היה הוא כך יפה, זה הוא כך דיבר אליי, הייתי אז בדיוק באיזשהו משבר, זה העיר לי כל מיני נקודות. אז הספר הזה הוא פחות טוב, נגיד, זה רק כמובן טקסט בדיוני מה שאני אומרת, כן. אבל בכל זאת אני אוהבת אותה. כך אוהבים בחיים, לא רק בספרות. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you, in my life will always go on, near, far, wherever.
לפעמים יש גם הפתעות, נכון? מי שהוא לא מוכר, שפורץ ושואט בניגוד לכל היגיון, איך זה קורה?
זה מאוד מעניין, יש באמת, ואסור לשכוח את זה. אנשים שכותבים ספרים יפים, וספר יפה זה ספר מעניין, כי יש רק חטא אחד באמנות, והוא השעמום. ולא חשוב, אם ספר מעניין אנשים, הוא ספר טוב, הוא ספר, ואני יכולה, וגם כל יתר המבקרים של הארץ, לעמוד על הראש ולנפנף ברגליים ולצעוק שזה זבל, המציאות מנצחת אותנו. הספר הזה היה ספר של בחור שקוראים לו ירין כהן, שאסף פוסטים מהפייסבוק, מסר אותם לערכה לשונית, חיבר אותם ביחד, והוא היה רב מחר יוצא מן הכלל.
איך? איך את מסבירה את זה?
אני חושבת שהוא דיבר על איזשהו דבר שאנשים רוצים לדבר עליו. אני אגיד לך מה. כשכתבה טוני מוריסון את חמדת, וסליחה שאני אומרת אותה בכלל באותו משפט עם הבחור הזה, היא כתבה אותה בלשון מסורסת, בשפה נמוכה, בחצאי משפטים. ואני שאלתי את עצמי, ואני בטוחה ששאלו גם אחרים, איך ייתכן שפרופסור לספרות אנגלית בפרינסטון, נדמה לי הייתה, כותבת במין שפה כזאת? יש מקרים שבהם הכתיבה, שהיא נראית לך כתיבה ריאליסטית, כזאת שמישהו קם בבוקר וכתב מה הוא מרגיש, ואיך הוא צחצח שיניים וכל מיני דברים כאלה, עצם האופן שבו הוא כותב, זה סוג של מחאה נגד תבניות מוכרות.
אז את אומרת שבעצם דווקא כשיש מחאה על התבנית המוכרת, זה דווקא יהפוך להיט?
הרבה פעמים כן. אני חושבת שיש כאן איזשהו זרם מעמקים. מה שחשוב זה שמי שכותב את הדברים האלה יהיה מודע להם. זה מה שהופך את היצירה הזאת לבעלת משמעות.
זה שמישהו קם בבוקר... ואת אומרת שאותו בחור שאסף את הפוסטים...
הוא לא היה מודע לזה, לדעתי. לא, הוא בכלל לא היה מודע לזה. ועדיין, זה מאוד עניין אנשים אחרים. אני לא חושבת שהוא כתב את זה כמחאה, אבל אני חושבת שכן קראו את זה כמחאה.
ואגב, הפתעה, אמנם לא ישראלית, אבל תופעה מעניינת, אחד הספרים ששהה 90 שבועות ברשימת רבי המחר, וזמן רב בראש הרשימה, הוא הספר פרנסוס על גלגלים, שכתב לפני 100 שנים, סופר לא מאוד מוכר, הספר יצא בהוצאת זיקית, הוצאה קטנה, בלי מנגנון שיווקי גדול, וסחף.
נכון, הוצאת זיקית שהתפצלה ללוקוס ולתשע נשמות היום, הייתה הוצאה, ועדיין אני חושבת, מי שעומד בראשה, יש לו כישרון גדול מאוד לזהות דברים שמעניינים את הציבור. בין היתר, אני יכולה להגיד לך שעכשיו אוריאל קון, שעומד בראש תשע נשמות, מתרגם את כל הנובלות של סטפן צוויג. סטפן צוויג היה רב מחר עוד בחייו, ועד היום כשאת קוראת אותו, את מרגישה שממש יצאת במחול מהחיוניות המתפרצת ומהאירוטיקה והאסתטיקה וכל מה שהכתיבה שלו הפופה בה. וזה דבר נהדר שיש לך את זה. זה מוליך אותך גם למקומות טובים מבחינה כלכלית, אבל גם למקומות טובים מבחינה אומנותית. וזה שהזכויות פקעו ממש לאחרונה, מפני שאז מלאו 70 שנה בפברואר 2012 להתאבדותו של סטפן צוויג, הפכה את זה אפילו להרפתקה לא מאוד יקרה.
אבל באמת לגבי פרנסוס על גלגלים, לא היה כדבר הזה. מה היה בספר הזה? אולי שהוא ספר כיפי לקרוא אותו. זה באמת כיף.
זה ספר קל... על ספרים. נכון. שנכתב באמת באופן שכל אדם שאוהב ספרים מצטער שלא הוא זה שכתב אותו. כי כן. בעצם גם אני קראתי את הספר הזה. אבל איך זה שאני לא יכולה לכתוב כל כך יפה על הספרים האלה?
זהו, שהוא גם כיפי ולא מכביד וגם איכותי ועמוק. כנראה הקומבינציה הזאת... תשמעי, 90 שבועות ברשימת רבי המחר, ובכלל, אפרופו זיקית, זו הוצאה קטנה שהצליחה באמת ליצור לעצמה קהילת קוראים נאמנה, בלי קשר לחנויות הגדולות, והיא מבטיחה שכל ספר כמעט שהם מוציאים יהפוך לרב מחר.
נכון, אני חושבת זה... שאחד הדברים באמת שזיקית ותשע נשמות וגם לוקוס הצליחו לעשות, זה לעלות על העובדה שלאנשים אין חשק לקרוא היום, וזה עניין חוץ טקסטואלי להיותו של ספר רב מחר, לאנשים אין כוח לקרוא היום אפילו 200 עמודים, ובטח שלא את הספרים המפלצתיים של הרומנים של המאה ה-19, 1,000 עמודים, ושלושה כרכים וכל הדברים האלה.
מלחמה ושלום, אנה קרנין הזה. out.
לא, אני לא חושבת שמישהו קורא את זה בימינו. בכל אופן, הם עלו על זה שאנשים רוצים ספרים קטנים, והם עושים ספרים
ספרי
קטנים.
ספרי כיס כאלה.
ספרים שאת יכולה לעלות נכון. על הרכבת בחיפה, ולגמור אותם עד שהגעת לתל אביב.
זה גם פרמטר, את אומרת?
אני חושבת שזה כן. דבר שפחות מפחיד. אנשים היום פוחדים, דרך אגב, לא סתם אנשים. סטודנטים פוחדים היום מרשימות קריאה ארוכות, ומספרים ארוכים.
לגבי יצירות מופת, אגב, פרמטר מאוד מהותי, הוא העובדה שהן חוצות את טווח הזמן במאות ואפילו באלפי שנים, ראה הטרגדיות היווניות, המחזות השקספירים, ספרים כמו דון קיחוט של סרוונטס, סיפורי דקמירון של בוקאצ'ו, כולן יצירות שעדיין רלוונטיות ומשמעותיות גם היום, בניגוד אולי לרבי המחר שחלקם אינם ספרות גדולה ולא יותירו חותם.
תראי, יש דברים שמופיעים במחזאות היוונית, כמו שאלת הזהות, שאנחנו רואים אותה מתגלגלת במהלך השנים, אחר כך גם לתוך הקומדיות של שייקספיר, שם זה טרגדיה mm-hmm. אצל אדיפוס, אבל אצל שייקספיר, אם יש זוג תאומים, בלילה ה-12 ודברים כאלה, הוא גם עוסק בשאלה של זהות. ובסוף אנחנו מוצאים את זה בספר ילדים נורא מפורסם, מיץ פטל. מתי זה רגע הקתרזיס? שהילדים קוראים, או אפילו אומרים בעל פה, כי הם צעירים מכדי לקרוא את הטקסט שבו הג'ירפה והאריה עומדים מאחורי העץ ומנחשים מי זה המיץ פטל הזה. ואומרים כל מיני אפשרויות עד שהם אומרים שהוא ארנב. וזה רגע הקתרזיס באותו ספר. הרבה ילדים אומרים אחרי שמתברר שמיץ פטל הוא ארנב, אף על פי שהם יודעים ממש כפי שמי שהלך לראות את אדיפוס המלך בתיאטרון יווני ידע מה הולך לקרות, שהם רוצים לשמוע את זה עוד פעם.
אבל כאן את מדברת גם מצפטל, זו יצירה שהפכה לרב מחר ומחזיקה הרבה מאוד שנים, היא לא נמוגה, ספר נפלא. אני מדברת באמת על ההבדל בין יצירות המופת שבאמת מחזיקות מאות ואלפי שנים, לבין רבי מחר שהיום הם יכולים להימחר במאות אלפי עותקים, בשנה הבאה אף אחד לא יזכור שהם היו.
כן, אני חושבת שכאן באמת הרגע להיזכר באמירתו המפורסמת של סמיואל ג'ונסון. The style is the essence. הסגנון הוא המהות. ובאמת, זה שאתה בוחר נושא לרב מחר, פעם אמר לי נתן שחם, שסופר צריך לרצות לספר סיפור, לא לבחור נושאים, וזה אולי באמת נכון. לבחור נושא זה ממש לא מספיק משום בחינה. אתה צריך להחליט איך לספר את הסיפור, מאיזה פרספקטיבה לספר אותו, מה היחסים בין הדמויות, מי אלה הדמויות האלה. הרבה פעמים את שומעת מסופר טוב באמת שהדמות קיבלה חיים משל עצמה, החליטה לבד מה היא רוצה לעשות. זה סימן שכבר היה לה כל כך הרבה בשר שהוא העלה עליה, הקרים אותה אור וגידים, כן? שהיא באמת יצאה לדרכה, והרבה פעמים גם בהקשר הזה, זה קשור למסכים. אם מסרטטים דברים שהם מאוד שטוחים, שהם לא מאוד מאופיינים, שהם משמשים מין דמויות קומיקס כאלה, בכל הכבוד לקומיקס, הם לא יכולים לשאת על עצמם עלילות מעניינות. אולי הם לרגע מעניינות, אבל הם לא בעלות משמעות. אתה קורא ואתה שוכח. יצירות המופת הם לא ניכרות רק ב תכנים שלהם. הן ניכרות גם באופן שבו הדברים טופלו ממש עד הקצה, העיצוב של הדמויות, הלשון, הבלנס בין הדברים, הפרספקטיבות השונות שמהן מסופרים הדברים, הבחירה של המספר, ההזדהות של המספר עם המחבר או עם הגיבור, או להבדיל הניגוד ביניהם. דוגמה נורא טובה לזה, זה אומברט אומברט בלוליטה, כן? שהוא דמות שהמחבר לא מזדהה איתה בשום פנים ואופן, ואף על פי הוא מצליח ליצור המון אמפתיה כלפיה בקרב הקוראים. לא כי אנחנו אוהבים אותו, אלא כי אנחנו רוצים לדעת מה הוא עשה.
אבל בדרך כלל המנגנון מאחורי הקלעים עובד חזק מאוד כדי שספר יהפוך לרב מחר. ההוצאה מחליטה, נכון? מי? ואז כמובן מפעילים יחסי ציבור אגרסיביים מאוד, הספר נשלח לכל העיתונאים, מבטיחים אולי גם סיפור מסמר שיער על ילדותו של הסופר, או התלאות שעברו על הסופרת, ג'ינגלים בדקה שלפני החדשות, זה מאוד יקר ערך, עם כל הסופרלטיבים שכבר הפכו לפרודיה, כמו אישה אחת בעולם של גברים, תככים, בגידות, מזימות, רצח. זה פשוט פתטי הדבר הזה, אבל במקרה הזה אנחנו מוצאים לא אחת סופר או סופרת אנונימיים עם ספר חדש וכל הרשימה הזאת שעכשיו אמרתי, ופרסומות לפני כל מהדורת חדשות, שפשוט הם קונים בתשלום את הפרסום, וזה עובד. הספרים האלה הופכים לרבי מחר.
נכון, אבל תשמעי, הוצאת ספרים זה בראש ובראשונה בית עסק, והם רוצים להרוויח, וכמו שאת לא פותחת את הרדיו ומספרים לך ששוקולד זה 550 קלוריות, ואם את תאכלי יותר מדי שוקולד, תשמיני, ואת גם חשופה לכל מיני מחלות כתוצאה מכך, אז ברור שהם רוצים למכור ספרים, אז יספרו לך עליהם כל מיני דברים טובים. לא רק זה, אני אספר לך שגם מסדרים את חנויות הספרים שנמצאות כידוע בבעלותן או בבעלותן החלקית לפחות של ההוצאות הגדולות לפי איזשהו סדר יום, ולא כמו שהיינו עלולים לחשוב בתמימותנו שאת נכנסת לחנות ספרים ואת סתם רואה את הספרים שהגיעו היום, אולי כמו שמכנים מסדרים חנות ירקות. זה לא הולך ככה. אני יכולה לספר לך שלפני די הרבה שנים כבר פנתה אליי איזושהי אשת יחסי ציבור של הוצאת ספרים גדולה ושאלה אותי מה קורה עם ספר, ואמרתי לה אני כותבת עליו אבל תכתבי עכשיו. אמרתי לה למה עכשיו? אז היא אמרה כי עכשיו הספר נמצא באיים. באיים זאת אומרת באיזשהו מרכז, בתוך החנות, וכשהוא יצא משם, גם הביקורת שלך לא תוכל להוציא אותו משום מקום, הוא כבר יצלול לתום הנשייה.
הוא יעבור למדפים האחוריים.
כן.
ספר שרוצים למכור אותו, שמים אותו ליד הקופה, או באמת ליד האיים האלה.
תראי, העבודה שעכשיו אני חושבת מאוד מתרכזים במוסף הספרים של הארץ, זה באמת לנסות לערוך את המוסף במנותק מלחצים של אנשי יחסי ציבור.
אבל בואי אולי באמת תספרי לנו קצת יותר על מה, איך זה עובד מבחינת ההוצאה, מבחינת יחסי הציבור. מבחינת החנות, זה תחנות כאלה.
אם מחליטים על ספר מסוים שרוצים לקדם את ענייניו, בין אם בגלל שמי שכתב אותו הוא סופר מפורסם, או שהוא מוכן לשלם על יחסי הציבור, לא חשוב, יש החלטה כזאת. מתחיל המנגנון לפעול. אנשי יחסי ציבור שולחים את הספרים, יש להם קשר עם עיתונאים. הקשר הזה הוא קשר שמאוד מטפחים אותו, אבל אני חייבת להגיד לך שבכל השנים שבהם אני כותבת ביקורת ספרותית, הוא תמיד טופח בכלים חוקיים למאדרין. כלומר, אין, חוץ מאשר זה שמקבלים את הספרים, אין שום דבר מעבר לזה. אבל כן,
אבל,
יחסים
אבל יש הבדלים בין ספר לספר. את מקבלת ספרים של הרבה סופרים, אבל יש
נכון,
כאלה שדוחפים
אותם. נכון, למשל, אשת יחסי ציבור מתקשרת אליי ואומרת לי, תשמעי, זה ספר נורא יפה. אני קראתי אותו, היו הרבה שנים שזה היה בגדר המלצה. היום הדברים עובדים קצת אחרת. ואני חושבת שזה באמת מנתק עד כמה שניתן לנתק בעולם שלנו את הקשר בין יכולת כלכלית לבין קידום ענייניו של ספר.
אבל עדיין, כשאנחנו באמת שומעים בדקה לפני החדשות על ספר של סופר שמעולם לא שמענו עליו, וכל מהדורה בשטיפת מוח דוחפים לנו את הדבר הזה, ברור שיש שם תשלום עבור דקת הפרסום הזו, והדבר הזה הוכיח את עצמו. אנחנו יודעות שתינו על כמה וכמה ספרים כאלה שבאמת נמכרו במאות.
תראי, כל חברה או עסק שיש לו כסף לקדם את עצמו ולפרסם את עצמו, הוא מצליח יותר מאשר עסק שאין לו את הכסף הזה. אני חושבת שהמבקר מנותק מהדברים האלה, ואני גם רוצה להאמין שהמבקרים מנותקים מכל מיני יחסים אישיים.
אבל ביקורת טובה יכולה לעזור לספר.
מאוד.
נכון, ובואי, אם ניכנס שוב אל החנות, אל המיקום של הספר, יש גם מרכיבים נוספים בתוך החנות שמסוכים.
למשל, מדבקה שמדביקים על הספר, מבוסס על סיפור אמיתי. הרבה פעמים זה מדבקת זהב ממש, שמדביקים, מבוסס על סיפור אמיתי. זה משהו שנורא מושך את ליבם
עובד.
של אנשים.
כן.
לי אישית קרה פעם שהדפיסו סרט עם ציטוט של ביקורת שלי, והצמידו אותו לספר שמאוד אהבתי אותו, אבל כמובן שלא ידעתי שהדבר הזה הולך לקרות. ציטוט של ביקורות, את הרבה פעמים יכולה לראות גם במודעת פרסום, שנגיד צמודה לביקורת של ספר.
וגם מדבקה שכתוב עליה רב מחר.
רב מחר עולמי.
עולמי.
כן.
כל הדברים האלה פועלים עלינו.
פועלים, בהחלט.
גם כשאנחנו לא ממש שמים לב לזה, גם פרסים זה פושר. חזק, נכון? במיוחד פרס ספיר, או ספר שהצליח קודם, זה מקדם רציני, נכון? אז איזה סיכוי יש לספר ביקורים של מישהו אנונימי להגיע בכלל לרשימה הזאת?
לא רבים. אני אגיד לך יותר מזה. ספר ביקורים של מישהו אנונימי, אם הוא בכלל מקבל, אפילו אם קונים אותו קצת, אפילו אם הוא מקבל איזושהי תשומת לב בעיתונות, אז המחבר כבר צריך לשמוח מזה, ואפילו אם כתבו עליו דברים רעים.
כן, טוב. זה כי אין פרסום כן. רע. אבל באמת, אם מישהו קיבל פרס, נכון?
והפרס המנבוקר, לדוגמה, הוא פרס שלוקח בחשבון את ההתקבלות של היצירה. ולמה אני מתכוונת? זה פרס ש50,000 לירות סטרלינג שלו מחולקות שווה בשווה בין המחבר לבין המתרגם שלו. מי שידע כבר לפני הרבה שנים שהשפה האנגלית היא שפת ההמונים, ושכדאי לו להיות מוכר בראש ובראשונה באנגלית, זה בשבי זינגר. בשבי זינגר בדרך כלל אנחנו שאנחנו מכירים אותו, את הכתבים שלו באנגלית, אחרי שתורגמו מיידיש. היום יש גם כתבים שלו שתורגמו ישירות מיידיש, אבל ההצלחה הגדולה שלו, הוא הצליח אותה כתוצאה מכך שהוא הבין שהוא צריך להפיץ את הכתבים שלו באנגלית, ופרס המן בוקר משקף את הרעיון הזה.
ואם אנחנו נדבר על הפרס אצלנו, אז באמת פרס ספיר יכול להיות ספר של סופר לא מוכר, מה שדיברנו הרגע, זכה בפרס ספיר, יכול להבטיח לו עכשיו לקפוץ אל תוך הרשימה.
בוודאי, תראי, מי שזכתה השנה בפרס ספיר, היא שם לא כל כך מוכרת, כן. אני מוכרחה להגיד. הספר פתח גדול מלמטה, הוא ספר של סופרת לא מוכרת יחסית, והוא בוודאי נמכר יפה.
ובכל זאת קיים גם מה שאנחנו מכנים מפה לאוזן, שמשקף את העובדה שאנשים פשוט אוהבים את הספר. כלומר, אנשים ממליצים או קונים זה
בטח,
לזה.
בטח, בוודאי. מכיוון שזה בלתי מדיד, הרבה פעמים מזלזלים בערך של הדבר הזה, אבל זה מאוד קורה. בזמנו הייתה איזו ביקורת על איזה סרט, אני זוכרת שאמרתי לחברה שלי שהייתה ביקורת איומה, היא אמרה, אל תקשיבי לביקורת, תקשיבי למה שאני אומרת לך. Mm-hmm. וזה נכון גם בספרות.
אז אני זוכרת את המקרה של ספרה של גבריאלה אביגור רותם, חמסין וציפורים משוגעות, שאף אחד לא רצה לקנות או לקרוא. הספר יצא בהוצאה של רם אורן, כותב רבי מחר בפני עצמו, והוא סיפר בזמנו שהוא חיבק פיזית כל מי שהעז וקנה, ומי שהיסס קיבל את הספר בחינם. והספר החל לעשות את דרכו לצמרת אחרי די הרבה זמן, מפה לאוזן, וחבש את הפסגה לבסוף. מקרה מדהים.
כן.
מה שקרה לספר.
אבל את יודעת, אני חושבת שההוצאות איכשהו מודעות לאפשרות הזאת, והדרך שהן מתמודדות איתה זה הקמה של מועדוני קוראים, שאנחנו לא תמיד יודעים אם מישהו ממליץ ברשת על ספר, אם הוא לא חלק ממועדון הקוראים הזה. שולחים לקוראים, והקוראים נאמנים להוצאה, והנאמנות הזאת אומרת שאו שהם משבחים את הספרים, או שהם לא כותבים שום דבר, אבל הם לא כותבים ביקורת מרושעת על שום ספר שהם מקבלים מההוצאה. ואני חושבת שזה איזשהו גל שההוצאות משייטות עליו.
כן, אבל פה אנחנו מדברים באמת גם על מקרים שלא של קבוצה שהיא משוייכת לאיזושהי הוצאה, אלא באמת איזשהו פוש שנתנו באמת, כשנתנו את הספר אולי בחינם, ואנשים קראו ומצאו שהספר טוב, והתחילו להמליץ אחד לשני בצורה טבעית לגמרי, וזה קרה לספר. אמנם אחרי די הרבה זמן, שזה באמת מפתיע, אבל זה קרה לו. אז רם אורן כנראה יודע את הנוסחה להגיע אל הרשימה ואל ההצלחה המסחרית.
הוא יודע את זה יותר טוב מהרבה הרבה אנשים אחרים. אני חושבת שרם אורן לא מהסס להשתמש בתבניות מוכרות ואהובות ולעשות את זה שוב ושוב. ואז באמת יכולים להגיד, אני או מבקרים אחרים יכולים להגיד, הוא שוב עושה את אותו דבר, יש לו את הקוביות שלו, הוא מזיז אותן על הלוח שלו, שם את הקוביות הצהובות קדימה, את האדומות אחורה, את הירוקות מהצדדים, ואחר כך להפך וכן הלאה. וזה לא יעזור לנו, כי הקוראים שלו, ויש הרבה כאלה, הולכים שבי אחריו, באש ובמים, אוהבים אותו, מסורים לו, קוראים אותו, וכנראה שהם יודעים מה הם עושים.
כנראה שגם הוא יודע מה הוא עושה. אגב, הוא סיפר לי פעם בריאיון, רעייתו היא הייתה שנים מורה לספרות, וכשהוא סיים לכתוב את ספרו הראשון פיתוי, הוא נתן לה לקרוא, ואז היא אמרה לו, תשמע, עמוס עוז אתה לא. ואז הוא אמר לה, אני אפילו לא מתיימר, אין לי שום כוונות. אני כותב מה שאני כותב, והוא מצליח כנראה לא פחות מעמוס עוז. אגב, בסטמצקי נהגו למלא את החלון עם כמות ענקית של ספרים שלו, שזו עוד מניפולציה שיווקית.
נכון, אבל יש פה שני דברים שונים. ההחלטה למלא את החלון היא החלטה שהתקבלה בסטימצקי כתוצאה אולי מתשלום שהם קיבלו, או כתוצאה, אני לא יודעת. ההחלטה לא להיות עמוס עוז היא אמירה יותר מעניינת מהבחינה הזאת. אני חושבת שיש בהחלט צמאון בקהל הישראלי לספרות קלה. דבר שהסופרים הרציניים שלנו מושכים ידם ממנו.
והוא בעצם נכנס לנישה כזאת שלא הייתה כאן.
נכון.
וגורף את ההצלחה
נכון.
הזו.
נכון, אז אולי עוד גם פעם יהיה לנו סופר מצחיק בעברית.
טוב, עד כמה בכלל הרשימה משקפת את האמת, ועד כמה היא יוצרת מציאות? כלומר, אוקיי, הגעת לשם, ועכשיו הקוראים קונים הפוטנציאלים, רואים ספר מסוים ברשימה, ומניחים שהוא כנראה ספר טוב, וקונים בהתאם לכלל שאין דבר יותר מצליח מהצלחה. כי ייתכן שהטבלה לא מדויקת, אני יודעת שמולי מעידים שישנם ספרים שלא מופיעים ברשימה, ונמכרים מצוין, וכאלו שכן ברשימה, ולא ממש נמכרים.
אני לא חושבת שמי שעשה את הרשימה הזאת בימים שהיא עוד הופיעה, היה מוכתב על ידי איזשהו שיקול שהוא לא שיקול אמיתי. אני חושבת שייתכן שזה לא משקף את המציאות לגמרי, אבל אין לי שום דרך לדעת את זה. בלי ספק, ספר שמופיע ברשימה ולא יודעים מה לקנות, או לא יודעים, אנשים מסתכלים, הסתכלו ברשימות האלה, הן כבר לא מתפרסמות.
לא מתפרסמות?
לא.
אין יותר רשימות?
לא אצלנו. יש רשימות של רבי מכר, אבל לא בעיתון הארץ.
ולמה?
מכיוון שיש המון דברים שמרכיבים את היותו של ספר רב מכר, וליסה רוצה לשמור את זה כמה שיותר נקי.
כלומר, שהרשימות האלה לא ישפיעו על ה...
לא רק זה, אלא שהעובדה שספר אולי נמכר במאות ובאלפים, אינה הופכת אותו לספר טוב, וגם לא להפך.
עלית, את כתבת לאורך תקופה ארוכה על רבי מכר, ואומנם התוודענו בשעה הזאת למקצת הכוחות שמנווטים ספר לעבר הצלחה מסחרית, אבל עדיין זה נותר לא מפוענח, נכון? בכל זאת, את יודעת מה הסוד? איך להבטיח כמעט, נגיד, להגיע לשם?
אם הייתי יודעת, לא הייתי מבזבזת את הזמן שלי על שום דבר אחר, חוץ מאשר על כתיבתו של רב מכר כזה.
אבל אני רוצה לספר לך שמישהו ניסה למצוא פתרון ממשי לחידה הזאת. מתיו ג'וקרס, פרופסור לספרות אנגלית באוניברסיטת נברסקה לינקולן בארצות הברית, הוא מייסד שותף למעבדת הספרות של סטנפורד, שמנתחת טקסטים ספרותיים בעזרת מחשב, וג'ודי ארצ'ר, לשעבר קניינית בהוצאת הספרים הידועה פינגווין, חברו יחד כדי לפענח את הסוד הזה. במשך 4 שנים הם בחרו באופן מקרי 20,000 ספרי סיפורת שהופיעו ברשימות רבי המחר של הניו יורק טיימס ב-30 השנים האחרונות, והזינו אותם לאלגוריתם מיוחד שהם פיתחו. בעזרתו הם ניתחו לפרטי פרטים את הקרביים של כל ספר, כולל כותרת הספר, הנושא, מהלך העלילה, מיקום העלילה, מי הוא הגיבור הראשי, אוצר מילים, סגנון, תחביר, אפילו סימני פיסוק. והאלגוריתם זיהה 2,800 מאפיינים שקשורים במידה רבה לרבי מכר, ואת רוצה לשמוע מה התוצאה?
ודאי.
האלגוריתם שלהם הצליח לנבא בדיוק של 80% איזה ספרים הפכו לרבי מכר ענקיים, והוא יוכל לזהות אילו ספרים חדשים יהפכו לרבי מכר בעתיד. אז כמה טיפים לדוגמה? קוראים נמשכים לספרים שכותרת הספר כוללת מילה אחת בלבד. הפירמה של ג'ון גרישם, החוכית של דונה טרט, הדרך של קורמק מקארתי. כדאי שהגיבור הראשי יהיה בן אדם אמיתי, מסביבה מוכרת, לא גמדים, לא לורדים ודוקסים, לא שדון או חד קרן ולא קוסם, והם כותבים שהארי פוטר הוא האחד והיחיד במינו שהוא יוצא דופן. זה לא כל כך בטוח, כי שני רבי המכר שנמצאים במקום השני והשלישי של כל הזמנים הם שר הטבעות והאוביט של טולקין, של ספרי פנטזיה. חשוב שהגיבור יהיה בעל אופי החלטי. שיהיה מספר מצומצם של נושאים מרכזיים, עדיף מוכרים, והם יעמדו בניגוד מעניין זה לזה, למשל חיי פשע וחיי משפחה, כמו בנעלמת של דיוויד פינצ'ר. טוב, אז יש אלגוריתם, מה את אומרת? אם נלך לפי הנוסחה הזאת, פיצחנו?
כן, בואי נדבר רק על תו אחד בכל התווים. צריך גיבור החלטי. ההססנות יוצרת אינטלקטואליות. היא לא יוצרת מעשה, וגם לא עלילה. והעלילה, אמר אריסטו, היא העיקר.
אז נדמה לי שלמי שרואה בעצמו סופר אמיתי, אולי אני נאיבית, יהיה חשוב יותר להוציא תחת ידיו יצירה איכותית, עמוקה, שתיזכר לאורך זמן, שתיגע באנשים, אפילו למתי מעט, לא?
אני לא חושבת, בכלל לא. אני חושבת שהאושר שנגרם לאומן, וכל אומן, באופן שבו הוא מתקבל על ידי הקהל, זאת חוויה שהיא כמו חוויה של האדם הראשון, בפעם הראשונה שהוא דרך על פני כדור הארץ. וזאת החוויה הנפשית שהסופר רוצה לשחזר אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כמה שיותר אנשים קוראים אותך, כמה אנשים שיותר משוחחים על הרעיונות שאתה הבאת, על העלילות שתבית, ככה לדעתי זה מביא יותר אושר לסופר.
להיות רב מחר.
להיות רב מחר, בוודאי. כן.
אלית קרפ, תודה רבה לך.
תודה לך, אותי.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על רבי מחר ויצירות מופת בספרות עם עיתונאית הארץ אלית קרפ. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. ואם אתם רוצים עוד, הורידו את יישומון כאן אודי עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. להתראות. Thank you.